אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
אני בסדר, כיף להקליט איתך פודקאסט ככה באמצע היום מהמשרד, הרבה יותר נוח.
לא עמדנו בפקקים לאולפן.
בדיוק, בדיוק.
חסכנו את זה.
אני מקווה ששומעים אותנו ורואים אותנו היטב למי שמסתכל ביוטיוב.
אז כן, ברוכים הבאים לפרק 12 שלנו, שבו נדבר על חברה מדהימה בשם מרקל אינשורנס, והמנכ״ל העוד יותר מדהים שלה, תום גיינר. אבל לפני שניגע בחומר עצמו, ניתן דיסקלמר קטן, שעורכי הדין שלנו יהיו רגועים ושקטים. חברים, הפודקאסט הזה אינו ייעוץ השקעות, אינו שיווק השקעות, ואין לראות בו כזה. אין לראות פה מידע צופה פני עתיד, ויכול להיות שיש לנו עניין בניירות שאנחנו מדברים עליהם, כזה
יש,
או
יש
אחר.
עניין היום, יש עניין.
היום במיוחד. ומי שרוצה ייעוץ אישי מוזמן לפנות, לקבל, לחתום על הסכם שיווק, עם כל הנסיבות האישיות שיש לכל אחד, ויקבל ייעוץ השקעות מסודר. הפודקאסט הזה זה רק להרחיב את הדעת, ולעורר מחשבה שאנשים יוכלו ליהנות. וללמוד יותר ולהכיר יותר את עולם ההשקעות. ועוד משהו לפני שנצלול עמוק לתוך ההשקעות, קצת נחת, הביאו לנו נוער ישראל במונדיאליטו, ב-3-2 מטורף על ברזיל ברבע הגמר. אני עד עכשיו בהתרגשויות והתלהבות לקראת מחר חצי גמר. איך אתה עברת את זה?
אני גם מגיע, ראיתי את זה עם הקטן שלי עד כמעט חצות, זה היה באמת רגע היסטורי, ונקווה שימשיכו ככה. כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
לגמרי, גאווה ישראלית מרגשת. יש לנו גם רגעי הכרעה בצ'מפיונס ליג וב-NBA, תן לי הימור.
נכון, אתה הימורים אתה יודע שאני לא אוהב, אבל אני הולך על יוקיץ' ואני הולך על... ואני גם ברולן גרוס מחכה, נראה גם היום, לדעתי מחר יש משחק טוב, ג'וקוביץ' ואלקרז, איזה עוד, מה עוד אמרת? איזה עוד תחרות ספורט יש לנו?
צ'מפיונס ליג מוצאי שבת,
מתי
אגב? אתה לא?
מוצאי שבת,
מוצאי שבת, יש לנו צ'מפיונס, האם פאפ ישלים טראבל היסטורי?
נראה לי שהפעם זה...
אני מקווה שכן, וגם אני בעד יוקיץ' והדנבר, אז חבר'ה, שיהיה לנו ימי הכרעה, אוטוטו עונת המלפפונים בספורט, יהיה לנו מצ'עמם, אז...
ושגם הגמר כדורסל המקומי יתקיים, בינתיים הם לא רוצים לחלק כרטיסים אחד לשני, אבל זה גם קורה מחר.
נאללה, אפילו הפסקתי לעקוב אחרי זה, אתה רואה את הפועל ירושלים, אני מפחד, תמיד, אבל הנה הפעם העונה שלנו כבר נגמרה. אז מי זה תום גיינר ומי זה מרקל אינשורנס ולמה זה אמור לעניין אותנו, יואב? ספר לנו.
יפה, יפה גלעד. אז באמת הרבה אנשים מכנים את מרקל, החברה שנדבר עליה היום, בייבי ברקשייר, חברה ציבורית לא קטנה של עצמה, אבל הרבה יותר קטנה מברקשייר, שבעצם אימצה את המודל של באפט ומשכפלת אותו וממשיכה לעשות את זה בהצלחה עד היום. היא מנוהלת על ידי היום ה-CEO שלה והמנהל השקעות הראשי כבר הרבה מאוד שנים, גיינר, שאגב ידיד גדול של ישראל, זכיתי לפגוש אותו באותו כנס שהייתי באומה לפני כמה שנים, אז מרקל עצמה עושה כנס של בעלי המניות שלה בכנס של ברקשייר באומה, למרות שיש גם כנס שלהם בריצ'מונד וירג'יניה, שם עוד חור ששם יושב המטה של מרקל. אוקיי, הייתי באותו מפגש, ונשלח גם קישור למפגש שהיה של השנה, זה מצולם. גיינר הוא, כמו שאתה קראת לו, הוא חנן העל, הוא רואה חשבון בהכשרתו, הוא באמת, אתה כבר תראה לנו, אני מניח את המספרים של מרקל, אבל רואים את מגע הזהב שלו, הוא עושה שם עבודה מדהימה. ולא לחינם מכנים אותה בייבי ברקשייר.
כן, אנחנו נציג פה את למי שרואה אותנו ביוטיוב, הוא יכול לראות את הביצועים של מרקל אל מול ה-S&P מאז הנפקתה ב-1987. אנחנו נספר למי שמקשיב ולא צופה, שבעצם זה מראה לנו למה מעניין אותנו להבין מה מרקל וגיינר עושים. מאז ההנפקה שלהם, ה-S&P עשה 1,760%, שזה מאוד מאוד יפה, אבל מרקל עשה 12,459%, שזה בערך קצת יותר מפי 6 מה-S&P. אז מאוד מעניין להבין מה הם עשו, ואיך הם עושים את זה, ומה המתודה, ואיך זה עובד. אז בוא ספר לנו, אמרת באמת שהוא רואה חשבון, אבל מה הוא עושה?
מה הוא עושה? הוא בשלב מאוד מוקדם, הוא שמע על איזה וורן באפט אחד, מרקל הייתה חברה, היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים לפני ההנפקה, הוא עבד בגוף אחר שנתן להם שירותי ראיית חשבון, וסיפרו לו על איזה משקיע, הוא ראה שמחיר המניה של ברקשייר כבר אז היה כמה מאות דולרים, והוא אמר מי קונה מניה במחירים כאלה, ולמרות שמרקל עצמה וברקשייר מגיעים למספרים הרבה יותר גבוהים, ואז הוא שם את זה בצד, המשיך בחייו כרואה חשבון, ואז אחרי כמה שנים שוב נחשף לברקשייר ובאפט, וראה שמחיר מניה כבר באלפים, ואז הוא אמר רגע אולי יש פה משהו מעניין, ואז הוא התחיל לקרוא את האגרות של באפט ולקרוא אודותיו, והתחיל מאוד להתעניין, ובכלל עולם ההשקעות נכנס אליו חזק, ולימים הציעו לו להיות המנהל השקעות, הוא משהו לקח את מרקל, ניהל את ההשקעות של המעטך, וברקשייר של עצמה היום היא ההחזקה הכי גדולה של, של תיק ההשקעות של מרקל, נגיע לזה, אגב גם ברקשייר מחזיקה במרקל, אבל בכל מקרה הוא התחיל בשנות ה-80, הסוד הגדול, הלא סוד כל כך, כי הם כולם מדברים, גם באפט וגם גיינר ושוט, על איך הם הצליחו, זה שילוב מנצח בין חברת ביטוח רווחית, לבין ניהול השקעות עם כסף של המבוטחים, בצורה איכותית, מכוונת לטווח ארוך, השילוב של שני הגורמים האלה, הוא זה שמביא את המספרים המטורפים שיראית, והם רק מתחממים כנראה.
נכון, 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 ובוא נתייחס לדבר הזה, כי יש פה באמת מכפיל אדיר, כמו אצל באפט, בעולמות הביטוח. דיברנו על כך אצל באפט ארוכות, על הפלוט, אותו רווח, לא רווח, אותו כספים שיושבים וממתינים עד שיצטרכו לשלם אותם למבוטחים, שניתן להשקיע אותם. אז אחד הדברים שמאפשר למרקל, להשקיע את הכספים האלה, זה העובדה שהיא יודעת לעשות ביטוח טוב מאוד. היא לא עוסקת בביטוח מסורתי של רכב ודירה ודברים כאלה, היא עוסקת בביטוחים מאוד מאוד מתקדמים ומיוחדים, שבדרך כלל חברות אחרות לא רוצה לבטח, והיא יודעת לעשות את זה כל כך טוב, שבדרך כלל, על כל שקל שהיא גובה, היא רק משלמת 90 אגורות חזרה בתביעות. אמרת לי שאפילו באגרות האחרונות זה אפילו יותר טוב מזה,
יש שנים מעולה. שכן, יש שנים שלא, כן.
אז זה בעצם אומר, עכשיו זה מאוד מאוד גבוה, בדרך כלל בתעשייה יש לנו רווח חיתומי, זה המונח שזה נקרא combined ratio באנגלית, הוא אחוזים בודדים, אחוז, שניים, שלושה, ארבעה, וזה מאוד מאוד מרשים, מה שזה מאפשר להם לעשות, זה את אותם 10% להשקיע בצורה לא שמרנית, בעוד שאת כל העתודה שהם צריכים לשלם, הם יכולים להשקיע, לרוב באגרות חוב או דברים שלא מאוד מאוד תנודתיים, את העשרה הנותרים הם יכולים להשקיע בצורה מאוד מאוד מעניינת בחברות, וזה מכפיל כוח אדיר, שזה המנוע שלהם, ובוא תספר לנו במה הוא משקיע ולמה, איך, כמה.
מעולה, אז קודם כל נראה כי אתה איש של דיוקים גילה, תמיד המספרים אצלך זה, אז זה לא אחד לאחד, רק אני אסביר, ההתחייבות הביטוחית לפעמים היא יכולה לעולם לא צריך לשלם למבוטחים, אם אין תביעה ביטוחית, אז יכול להיות שהמבוטח לא יקבל כלל את כספי הפרמיה שהוא שילם, אז לכן הרווח החיתומי, נכון, זאת אומרת זה 10%, אבל המינוף שלהם הוא לא רק אותם 10%, הם משחקים עם הרבה יותר מזה, יש על זה הרבלות רגולטוריות, אבל רק לסבר את האוזן, עם העון העצמי של מרקל, הוא היום קרוב $1,000, תיק ההשקעות שלהם, פר מניה הוא קרוב ל-2,000, כלומר הם ממנפים אפילו פי 2, וזה הכוח הדרש, ולא כל הכסף זה במניות, כפי שכבר נדבר, אבל חלק, זה בעצם שני מנויים מאוד מאוד חזקים שעובדים. עוד הסתייגות קטנה, רק בשביל לדייק היסטוריה מעניינת, מה שברקשייר עשתה פעם, רמת המינוף שהם השתמשו בו במסגרת הפלוט, היום מרקל, וזה שאלתי את גיינר באופן אישי, למה אתם לא משקיעים אפילו יותר במניות? והוא הסביר לה שרגולציה שחלה היום עליהם היא שונה מזו שחלה על באפט בשנות ה-50, 60 בברקשייר ו-70, אבל עם זאת, ככל שהם יגדלו, השאיפה זה כן להגדיל את היחס של תיק ההשקעות שלהם במניות לבין הפלוט. כרגע היחס הוא הרבה יותר קטן גם מזה של ברקשייר היום. אז לצפות מהם לעשות 20% בשנה, כנראה לא ציפייה ריאלית, רק כמו ברקשייר, אז רק לדק. אז מה...
רגע, רגע, בוא נחדד את הנקודה שאמרת עכשיו, כי בעיניי זה מאוד מעניין. בעצם הם מקבלים הלוואה של 100% על ההון העצמי שלהם, ואפס ריבית.
משלמים להם על זה.
בדיוק.
כן, בדיוק, נהדר. אבל החוכמה, גלעד, כמו שאתה מכוון לשם, זה לא רק, זה לא מספיק, הם לא רוצים, הם כמובן 10% זה יפה, אבל חברת ביטוח שאנחנו מחפשים להניב תשואה עודפת למדדים, והחוכמה זה לקחת חלק מהכסף הזה, ולא להרוויח עליו רק... אחוז שניים, כמו שאיגרות חוב נתנו עוד מזמן, זה לחלק מהכספים האלה גם להסיט לתיק מניות, וזה מה שגיינר מצטיין בו, והם עושים את זה בעצם בשני קובעים, יש להם השקעות בחברות פרטיות, במסגרת חברה שנקראת מרקל ונצ'רס, שזה, יש לנו שם מספר רב של חברות פרטיות, קרוב ל-20, ובנוסף תיק מניות של חברות ציבוריות, שכאמור ההשקעה הכי גדולה שלהם שם זאת ברקשייר, ויש להם מספר חברות נוספות כפי שנראה עוד מעט. התיק של גיינר מכה את המדד, אם מסתכלים רק על התיק השקעות שלו, הוא מכה את המדד לאורך השנים באחוז שניים בשנה, והוא בהרצאה נהדרת ששמעתי אותו עוד לפני איזה עשור, אומר, אני מתמקד בשלושה אפיקים מרכזיים, הוא אומר, אני מתמחה בשלושה דברים, בתעשיית הסוכר, בתעשיית הכספים, ובתעשיית החול. הוא מתכוון שהם משקיעים בסוכר, יש להם הרבה חברות של מאכלים, יש להם, אני חושב שהיו להם יותר, היום פחות, היום יש להם יותר דיזני, החזקה גדולה, אבל חברות מסורתיות, מצעממות של מוצרים שאנשים לעולם יצרכו אותם, כמו שלבאפט יש את סיז קנדיז, אז הוא מצא את חברת השוקולד, יש להם גם חברת אלכוהול, שהם חברת וויסקי שהם משקיעים בה, אפרופו הפרק של שבוע שעבר. תעשיית הכספים משקיע גם במניותיהן של בתי השקעות, גם חברות פיננסים, בנקים לא כל כך מעניין לציין, ודירד הוא קורא לזה נדלן, יש לו הרבה השקעות בחברות נדלן, חברות שמשקיעות בנדלן, ששם יש לדעתו של גיינר יחסית דברים צפויים, וחברות שניתן לתמחר אותם פחות או יותר לאור הזמן, לא, אתה לא רואה פה חברות טכנולוגיה, אתה לא רואה פה דברים מהפכנים, אתה רואה פה דברים מצעממים, כמו שאני תמיד אומר, אני אוהב להגיד.
הוא הגדיר את הדרך שלו לבחון השקעות ערך בארבע נקודות, שבעיניי הן מאוד מעניינות. הוא דיבר שהמקור הבסיסי הרי של כולנו, כפי שציינו הרבה, ושל כל מי שאנחנו מדברים, זה בנג'מין גראם, שבעצם הגדיר את הנט-נט, ואמר, אני רוצה לקנות חברה שאני מאמין שהשווי שלה הוא X, וכרגע היא נסחרת ב-X פחות 10, 20, 30, 40%, ואז עשיתי עסק טוב. אז הוא מתייחס לזה, והוא אומר, זה נכון, אבל זה היה מאוד מאוד נכון, כשבן גרם עבד, אחרי המשבר הכלכלי הגדול, אז היו הרבה מאוד הזדמנויות. אבל היום, זה כבר פחות קורה, זה כבר פחות עובד, ועכשיו הוא מדבר, הכל למד מניסיון, הוא ניסה. ואז הוא הלך ובדק, לא מה ערך ספציפית של התמחור לא נכון, אלא מה מייצר את הערך. והוא חיפש עסקים שיודעים לעשות תשואה טובה על ההון המושקע, אפרופו גרינבלט, תשואה על ההון, עם מינוף נמוך, מה זה מאוד מאוד חשוב, והוא מסביר על המינוף בשתי נקודות שאני חושב שהן מאוד מעניינות. אחד, הוא מדבר על זה שמינוף זה כמובן מסוכן, כי יכול להיות זמן, כמו ב-Financial Crisis, שאתה לא יכול לקבל מינוף, ואז אתה צריך למחזר אותו, ואכלת אותו. אז מי שעובד במינוף גבוה, יש לו סיכון פיננסי. אבל הוא אומר עוד דבר, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, אנשים מוסריים וישרים, באופי שלהם לא אוהבים חובות. אז אם אתה מראש הולך לחברות שלא לוקחות הרבה הלוואות, מראש, אתה מוצא אנשים טובים, אתה מסנן את האנשים המסוכנים יותר, מעניין, ולכן כן. מבחינתו זה נקודה מעניינת וחשובה. שניים, הוא מדבר על ההנהלה. הוא אומר, אתה צריך לא רק אנשים טובים, כי אנשים טובים יש הרבה, לא בטוח שכולם יודעים לנהל חברות ולעשות עסק, ולא רק אנשים מוכשרים, כי יש אנשים מוכשרים שאולי הם מוכשרים, אבל הם ידפקו אותך בתור בעל מניות, אלא הוא מחפש אנשים שהם גם מוכשרים וגם איכותיים. זה פרמטר השני. כלומר, חברה שיודעת לעשות תשואה על ההון, טובה, מינוף נמוך, הנהלה של אנשים מוכשרים ואיכותיים, ויכולת גדילה. עכשיו, הוא נותן פה דוגמה מאוד מעניינת על מסעדת שף. הוא אומר, בוא נגיד שיש לנו מסעדת שף מעולה, הכי טובה בעולם, שמרוויחה ים כסף. אין כמעט מינוף, המנהל הוא גאון, הכל טוב ויפה. הוא אומר, עדיין זה לא עסק שמעניין אותי להשקיע בו, כי הוא לא יכול לפתוח סניפים. הוא לא יכול לגדול, אין לו יכולת לעשות סקייל. מה הוא יעשה עם הרווח שלו? הוא יחזיר לי את הרווח? זה לא עוזר לי. כסף יש לי, אני צריך למצוא אנשים שיודעים להשקיע את הכסף ולגדול ולהרחיב אותו. ולכן הוא אומר, אני מעדיף את מקדונלדס, שיודעים לצמוח ולהתרחב, וזה מה שמעניין. או, פה הוא שם כוכבית, ואומר, לחילופין, אם אותה הנהלה שיודעת לייצר רווח, אין לה יכולת גדילה, והיא מודעת לזה שאין לה יכולת גדילה, ואז היא יודעת לעשות שימוש טוב בכסף שלה, על ידי כך שהיא משקיעה בחברות אחרות, וצומחת על ידי מזוגים ורכישות, זה גם מעניין אותי מאוד. אז אלה הם ארבעת העקרונות שלו.
אגב, אפרופו סקייל, לתת דוגמה של מה הם כן אוהבים, רק בהמשך למה שאתה אומר, הוא בכנס משקיעים הקודם שהיה באומה, שאלו אותו מהקהל לדבר על כמה חברות שבהן משקיעים, מהחברות הפרטיות הוא אמר לאנשים, תסתכלו על התקרה פה בעולם הכנסים באומה, אתם רואים שם, יש שם כל מיני, איזה מכשיר כזה, הם מחזיקים בחברה פרטית במלואה, שמספקת מוצרים שעוזר, משהו של כיבוי, יש לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל איזה מוצר מאוד נישתי, שנמצא כמעט כנראה בכל בניין גדול ברחבי ארצות הברית, ואין לו חברה הזאת כמובן הרבה מתחרים, אז זה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר.
מזכיר את הקריות אוויר של טוני דין.
נכון, ממש, משהו שהוא נדיר ו...
כן, אפרופו זה בדיוק, הוא מדבר על נקודה שדיברנו עליה גם ארוכות, שהוא מדבר על חברה שיודעת להרוויח. הוא אומר, אני רוצה שהרווח יהיה מוכח לאורך זמן. כלומר, אם עכשיו יש חברה שיש לה טכנולוגיה, שיכולה להרוויח המון, ויש סיכוי שזה באמת יהיה פצצה, זה לא מעניין אותי. אני לא יודע להעריך את זה, אני לא יודע לעשות VC, Venture Capital, אני לא יודע להשקיע בסטארט-אפים שיכולים לצמוח בצורה מטורפת. אני רוצה את מי שכבר 30 שנה עושה את מה שהוא עושה, ואני יודע בוודאות שזה יישאר. אני מחפש ודאות, אני לא מחפש ספקולטיביות אפרופו זה. שוב, כמו שאנחנו אומרים, הייתי רוצה שתספר לנו על ההתערבות שלך לגבי אינווידיה בהקשר הזה,
ותתייחס
לזה בהיבט הזה.
אז יש לי כמה לקוחות שיהיו בריאים, שיצליחו, שעובדים בחברת אינווידיה, שעם אחד מהם, אייל, עשיתי התערבות לפני כמה שנים, שאינווידיה עוד הייתה בגל הראשון של העליות, שאני לקחתי את מניית מרקל, והתערבתי איתו על ארוחת ערב ידידותית, שעוד 10 שנים מיום ההתערבות, המניה של מרקל תהיה במחיר יותר גבוה, או בשווי שוק יותר גדול מהמחיר של אינווידיה, בא אל עובד, והיה שלב שאייל נראה מצוין, אחר כך, אחרי הקריסה לפני כמה שנה, מתי זה היה? בדיוק לפני שקאסי מכרה את המניות, היה נראה שאני הולך לנצח, ואז פתאום בחודשים האחרונים מתחילת שנה אינווידיה התפוצצה. בוא נראה מה יהיה במקץ תקופת ההתערבות, אני עדיין בוחר במרקל, במיוחד היום בתמחורים האלה.
אבל בוא נבין רגע למה. אוקיי? בוא נבין רגע למה, כי אני חושב שבאמצעות הדוגמה הזאת, אנחנו יכולים להסביר בצורה הכי טובה למה אנחנו מאמינים בהשקעות ערך.
ואין לנו שום דבר נגד אינווידיה, ושתמשיך להצליח, זה לא אומר שום דבר לגבי ההשקעה הבאה. אבל
אנחנו נשתף פה ביוטיוב, מי שצופה בנו יוכל לראות, ומי שלא, אנחנו נשדר לו, נסביר מה אנחנו מראים. לקחנו את הנתונים של מרקל מול אינווידיה, ולקחנו כמה פרמטרים. פרמטר ראשון מרכזי, שהוא הכי מעניין אותנו, זה ה-free cash flow. כמה כסף החברה מייצרת? תזרים פנוי. זה לא הרווח של החברה, עוד שנייה נסביר את ההבדל, זה כמה כסף החברה מייצרת פנוי בפעילות השוטפת שלה. אז מרקל מייצרת 2 מיליארד 450 מיליון, ואינווידיה מייצרת 3 מיליון 800. הרווח לצורך העניין, החשבונאי, ודיברנו על זה שטום גיינר הוא רואה חשבון, שמדבר את השפה של ההשקעות, הרווח הוא של מרקל הוא בערך 300 מיליון, ושל אינווידיה הוא 4 מיליארד נקודה 300. זה הנתונים היבשים. עכשיו בואו נדבר על השווי של כל חברה. מרקל נסחרת בשווי של כ-18 מיליארד דולר, שזה מכפיל תזרים מזומנים חופשי, 7.3. כלומר, אתה משלם 18 מיליארד דולר על החברה, בתוך 7 שנים הרווחים שהיא מייצרת, בהנחה שהיא תשמור על אותם רווחים, אולי יגדל, אולי יקטן, אבל לפי מה שיש היום, תוך 7 שנים החזרת את ההשקעה שלך. אם נמדוד את מכפיל הרווח, זה רווח של 66. עכשיו, בוא נסביר פה למה הרווח שונה מהתזרים המזומנים, כי הרי איך יכול להיות שמייצרת תזרים כל כך גבוה והרווח כל כך נמוך? אז הסיבה היא ש... יש ירידה בשווי של החברות שהיא מחזיקה בהן, וזה כאילו מתחיל
החברות מהרווח. הציבוריות, יש איזשהו עיוות חשבוני שגם, שגם משפיע על הרבה חברות, גם חברות פיננסיות שמחזיקות במניות של חברות ציבוריות אחרות, שהדיווח החשבוני, נכון להיום, שוב אני לא רואה חשבון כמו גיינר, אבל זה משהו שחשוב להכיר, נגיד, ניקח את הדוגמה של ברקשייר ואפל, שאם ברקשייר מחזיקה במניות של אפל, עכשיו אם המניה של אפל עולה ויורד במהלך הרבעון, אז זה משפיע לדוח רווח והפסד של חברת ברקשייר, גם אם היא לא מכרה, לא עשתה כלום, השינוי במחיר המניה. עכשיו, זה גם גרם לברקשייר להציג עד לא מזמן הפסד, כי בשנת 2022 מחיר המניות כמעט כולן ירדו, וזה גרם ל, 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 לדוח החשבוני של ברקשייר וגם של מרקל להיראות לא טוב. אבל אם מתמקדים כמו שגיינר וברקשייר באפט תמיד אומרים לנו ב-owner's earnings או ב-free cash flow, או בחלק מהמקרים יש כאלה שאוהבים גם מכפיל EBITDA, למרות שבאפט לא כך אוהב אותו, אבל איזשהו מכפיל שמנטרל את ההוצאות או הכנסות שאינן אמיתיות, אז ושם, וזה מה ש, זה היחס שצריך להסתכל, ולכן אני מעדיף תמיד להסתכל, כמעט בכל חברה, על התזרים מזומנים החופשי שמנטרל כל מיני הכנסות כאלה, ומראה לנו כמה מזומן באמת נכנס ויצא מהחברה.
בוא ניקח דוגמה שנראה לי תעזור לאנשים להבין את זה, בוא נסתכל על תא משפחתי, ונגיד שהמשפחה הזאת הרוויחה 50,000 שקל בחודש, או נגיד שנה. נגיד בשנה הרוויחו 500,000 שקל, הוציאו הוצאות מחייה של 300,000, אז יש להם רווח כביכול תזרימי, עודף תזרימי של 200,000 שקל, 500 פחות 300, אבל יכול להיות שהם החזיקו בבית שבשנה הזאת ירד השווי שלו ב-200,000 שקל, כי השוק ירד, נגיד. אז בוא, בדוגמה החשבונאית הזאת, יגידו הרווח שלהם הוא אפס. אם הבית ירד ב-200, היה לנו 200 עודף של הכנסות פחות הוצאות, אבל היות והנכס ירד ב-200, אז הרווח הוא 0. אבל בפועל, הם בחשבון בנק, הוא גדל ב-200. זה בדיוק ההבדל. עכשיו בוא נסתכל רגע על אינווידיה. אינווידיה נסחרת בשווי של 955 מיליארד דולר, קרוב לטריליון דולר. זה אומר שמכפיל תזרים המזומנים שלה הוא 250. כלומר, אם היא תרוויח את אותו רווח שהיא מרוויחה היום, ונקנה אותה ב-950 מיליארד דולר, אם יש לך תשלים לי, לי קצת חסר, ייקח לנו 250 שנה להחזיר את ההשקעה מתוך הפעילות. אז למה אנשים מוכנים לשלם כזה מחיר? כי כולם אומרים, היום היא מרוויחה 3.8 מיליארד, אבל היות והיא מובילה בעולם ה-AI, ועכשיו... כל העולם הולך להיות AI, אז היא תרוויח הרבה יותר. אז עשינו פה חישוב. להיות, בוא נגיד שמכפיל רווח, מכפיל הרווח שלה רק נגיד הוא 201, כי הרווח הוא 4.3, אז מכפיל סביר לחברה ממוצע ב-S&P לאורך זמן הוא באזור ה-20, אז כדי שהשווי שוק שלה הנוכחי, $955 מיליארד, יש וערך במכפיל רווח של 20, היא צריכה להרוויח קרוב ל-$50 מיליארד. כלומר, היא צריכה להרוויח פי עשר ממה שהיא מרוויחה היום, כדי להצדיק את השווי הקיים שלה. כלומר, מי שקונה היום את המניה, בא ואומר, אני מאמין שהיא תגדל ביותר מפי עשר ברווחים שלה. עכשיו, האמת, אין לי מושג באופן אישי בכלל לדעת אם זה נכון או לא נכון. אולי היא תגדל פי 10, אולי היא תגדל פי 20, אולי היא תגדל פי 30. אני לא ממש מבין ב-AI ולזה, ויכול להיות שמי שמאמין בה הוא צודק. אבל יכול להיות שהוא גם טועה. ויש פה ספקולציה. ומי שהיום קונה אותה, קונה אותה במחיר מאוד מאוד יקר, שמשקף גדילה, שאם היא לא תתממש, ככל הנראה הוא יפסיד.
אגב, אני אשלח פה קישור למאמר נהדר של דורון צור מהדמרקר, שאני ממליץ לכל מי לקרוא את הטור שלו בדיוק בנושא הזה.
לעומת זאת, שאתה קונה את מרקל היום, שכנראה את ה-2.5 מיליארד דולר שהיא מרוויחה כבר 30 שנה בצורה יציבה ואחידה וצומחת ועושה את זה יותר טוב, היא כנראה תמשיך לעשות עוד 30 שנה, כי יש שם אנשים מוכשרים וידע ויכולת.
והיא צומחת יפה, לא צומחת באחוז שם, היא צומחת גם דו ספרתי היסטורית.
ואתה קונה את זה במכפיל 7, בוא נגיד, כנראה עשית עסק קצת יותר טוב. אולי שם יהיה משהו יוצא דופן שישנה את זה, אבל ברמת הקנייה, אתה קנית סחורה קצת יותר רציבה ויותר בטוחה, ולכן אתה לקחת את הפוזיציה שלקחת.
נכון. ובדיוק הפוך מה שאמרת, נשלים את הדוגמה, זה הסיכוי שאנווידיה תיסחר לאור זמן במכפיל 200 הוא לא גבוה, אבל הסיכוי שמרקל תעלה למכפיל יותר גבוה, כמו השוק, קיים, ואם זה יקרה, אז אנחנו לא רק נהנה מהצמיחה של החברה, אלא גם מה שנקרא multiple expansion, קרי אותם רווחים, אבל עכשיו יתמחרו אותם פי 20 ולא פי 7, וזה יקפיץ לי את המניה לבד בכמה מאות, במעל 100%. אז זה היתרון של לקנות חברה בדיסקאונט.
מה צריך לקרות כדי שהייתי שחר במכפיל יותר טוב?
תמידים, השוק הוא בטווח הקצר מאוד קשה לחזות אותו. מרקל, בשנים האחרונות המניה לא עולה כמו הנאסדק, וקשה לה, אף אחד לא רוצה להתעשר לאט, גם אם היא לא תיסחר במכפיל 20, אם אתה תמשיך לייצר כאלה, אגב גם בברקשייר לא נסחרת במכפיל 20, מכפיל זה, אבל החברות האלה תמיד הם קצת יותר, המכפיל יכול להיות יותר נמוך מהשוק, אבל מכפיל של היום באמת די נמוך גם היסטורית. אני קניתי גם את מרקל, אני זוכר בכלל בדיסקאונט לעון העצמי שלה לפני כמה שנים, זה בא והולך, גלעד, אין לי תשובה טובה, זה לא באמת משנה, אם אתה מחזיק אותה לאורך זמן, המניה תלך בעקבות הרווחים, והמכפיל, אם הוא תמשיך ככה, גם יעלה.
בוא נשחק קצת, לרשותך. כן. אני אשתף פה עוד פעם את המסך לטובת מאזיננו שאינם צופים. האם אני מסתכל בחמש שנים, אז אני רואה שה-S&P עשה תשואה של 50%, בעוד שהיא עשתה רק 20. כלומר, אנחנו רואים שכמו הרבה משקיעי ערך שדיברנו בשנים האחרונות, הם פיגרו אחרי המדד. מה יש לך להגיד להגנתך, אדוני?
אתה זוכר, דיברנו על זה שגם אלוהים בכבודו ובעצמו היו מפטרים אותו אם הוא היה מנהל השקעות אקטיבי, דווקא בגלל הקושי הזה לאורך זמן השיטה הזו כנראה תנצח, כי היא דורשת מאיתנו לסבול הרבה מאוד. זה לא שהחברה, אבל מה שצריך לשים לב, זה אתה מסתכל מחיר מניה, אני מולי, ונשלח את זה, יש את האיגרת ההשקעה האחרונה של גיינר, והוא מראה מאוד יפה את הצמיחה של הערך הכלכלי של החברה. אז אמנם יש העתה מסוימת בשנים האחרונות, זה כבר לא דו ספרתי כמו פעם, אבל זה עדיין גדילה יפה, ופה גם אם מתחבר לחשבונות, הרבה משקיעים, וגיינר אמר את זה באחת מהרצאות, מסתכלים על ההון העצמי, כמה הוא גדל לאורך זמן, מסתכלים על המאזן, וגם באפט כל השנים היה מסתכל על על הבוק ואליו, הון העצמי למניה של ברקשייר, לעומת זה של ה-S&P. בשנים האחרונות, באפט הוריד את ההתייחסות לבוק ואליו, מסתכל על מחיר, על שווי השוק של המחיר המניה, וגיינר אומר לנו, תתמקדו, הוא לא משתמש בתזמז, הוא משתמש במונח אחר, אבל בגדול הוא אומר, תסתכלו על הביצועים הכלכליים של החברה ולא על מחיר המניה, והוא אומר מה, בגדול מה אני חושב מה שאנחנו אומרים, לאורך זמן אם העסק ימשיך ככה, וה-owner's earnings שמנטרלים את כל הרעשים וכוללים את הרווחים של כל החברות הפרטיות בתוך המשפחה הזו, גדלים בקצב דו ספרתי, והשוק מתישהו ישים לב לזה, אין לכך ספק, ואני יחזיק את החברה הזאת עוד הרבה מאוד שנים, עם so help me God מה שנקרא.
א', אנחנו כמובן נזכיר שוב שזו לא המלצת השקעה, אבל אני אגיד למאזינים שלנו את מה שעשיתי פה בינתיים במסך שאני משתף, בדקתי מ-2010 מול המדד ומ-2000. ומ-2010 הם היו די ראש בראש, כ-260 מול 250 לטובת המדד, אבל אם אני מסתכל משנת 2000, אז הם 800% לעומת 200 בערך של המדד, כלומר פי 4 יותר מהמדד. עכשיו אני רוצה להעלות סברה, יואב, ותגיד לי מה דעתך. הרי אני חושב שעיקר ההבדל הוא לא רק בביצועים של מרקל, אלא בביצועים של המדד. אנחנו יודעים שבין 2000 ו-2013 S&P כמעט היה על אפס, וכמעט לא עלה. אנשים היום שמשקיעים בעשר שנים האחרונות, לא כל כך זוכרים את זה, כי הם מסתכלים עשר שנים האחרונות, והוא רק טס. וזה לא תמיד היה ככה. ואני חושב שמה שיכול להיות, ואני אשמח מאוד לשמוע את דעתך, זה שכשהריבית ירדה, והייתה מה שנקרא הרחבה כמותית, שזה למאזיננו שאינם מתמצאים במושגי הכלכלה, מצב שבו הממשלות מרחיבות את הכסף שיש בעולם, בכל מיני אמצעים, בין אם הדפסת כסף, הלוואות, קניית אג"חים וכולי, אז רמת כספים לשוק, אז כל הנכסים עולים, והמדדים עולים, והכל עולה, ובתקופות קשות, שהריבית לא כל כך נמוכה, ואין כזו הרחבה, אנחנו רואים שהמדדים קשה להם, ודווקא שמה יכול להיות הביצועי היתר של מרקל מול המדד. מה דעתך?
מסכים איתך לחלוטין גלעד, ואני אף מוסיף עליך, עושה לך רייז מה שנקרא, כי
משווה ומעלה.
בדיוק, זה שגם הריביות האלה משפיעות באופן ישיר על חברות הביטוח, כי תזכור שחלק גדול מהפלוט הזה שלהם מושקע באגרות חוב, ואם עד כה הריבית הייתה אפסית, אז האגרות חוב האלה הניבו להם תשואה אפסית, ומאוד מדייקים בין המחם של ההתחייבויות שלהם למחם של תיק האג"ח שלהם, אבל עכשיו שגם על אגרות חוב קצרות טווח אפשר לקבל תשואה לפחות נומינלית נאה, תחשוב איזה רווחיות, אתה עושה את זה במינוף, כמו שהם עושים על הרבה מאוד כסף, תבין מה יכול לקרות למרקל בעידן של ריבית יותר נורמלית, בלי הרחבה הכמותית כמו שציינת, אז בטח ובטח, ואני לא חושב שהשוק עדיין זה, אבל החברות האלה, דיברנו שבוע שעבר גלעד, לא באמת, מי שבעלים של עסק לא מסתכל כל הזמן כמה מניה עולה וזה, זה שיח מעניין בשביל פודקאסט כמו שאנחנו עושים, אבל לבעלים של עסק כמו שהרוב, אלפי אנשים שבאים לכנסים האלה ורוצים, מחזיקים בברקשייר או מרקל, אגב מעניין לציין שהשנה באפט בכבודו ובעצמו קנה מניות של מרקל לתיק ההשקעות של ברקשייר, אמרנו שגיינר מחזיק בברקשייר, זה גם הפוך, אז זה לחברות שאנחנו מתכוונים להחזיק הרבה מאוד שנים, וגם ברקשייר עצמה, דיברנו על זה גם היום גלעד, שלא היינו אונליין, שפיגרה התקופה ארוכה לאחר המדד, ועדיין לאורך זמן לא רואה ממטר את המדד, אז אני מאוד מאוד אופטימי לעשור הקרוב, בכל מה שקשור להשקעות ערך, והשקעה בחברות מהסוג הזה במיוחד.
אוקיי, זו הזדמנות א' להזכיר אמירה של באפט שאמר, כשהגאות נגמרת והשפל מתחיל, אז רואים מי נכנס למים ערום, אני חושב שזה מאוד 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 מתאר את התקופה שלנו, וזה מחבר אותנו עוד פעם לכמה קשה פסיכולוגית להיות משקיע. כי אין מה לעשות, אתה כמשתמש קצה, כצרכן, שבא לתיק ההשקעות שלך, ואתה מסתכל על ביצועי המניה, ואתה אומר, בוא נע, בעשר, בחמש שנים האחרונות, היא פיגרה ב-30% אחרי המדד. איזה השקעה גרועה זאת? זה מה שאתה חושב. אבל אתה מבין שאולי זה בדיוק הפוך. כי אתה לא יכול לדעת מה יש שם בפנים. וזה כל כך קשה. כל כך קשה. אנחנו מדברים על זה כמעט בכל פרק, ומבינים כמה חשוב להצליח לראות מעבר לביצועים על פני השטח, ולהבין את המהות, ולהיות סבלני לאורך זמן. המחקר הזה של וסלי גריי שדיברנו עליו, על זה שגם אלוהים היה מפותר, כי הוא היה יודע בוודאות שהמניות שירוויחו הכי הרבה, הוא היה משקיע בהם בדרך, הוא היה עושה ביצועים כל כך גרועים, כי היום מפטרים אותו, זה באמת דבר מאוד מאוד קשה, ובשביל זה גם נעשה קהילה פה בארץ של אנשים שמתחברים לרעיון הזה, שיתמכו אחד בשני ויעברו את התקופות הקשות האלה, כי צריך הרבה אמונה והרבה נחישות להבדיל את האמת לבין השקר. ואני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה כזאת, כי אני לא יודע לצפות שום דבר ברמת המקרו, אבל יש לי תחושה שהריבית לא תחזור לרדת כל כך מהר.
אני מתחושות שלך אני לא מתווכח, אני משתדל לא לערב תחושות כמו שאמרת בשוק ההון, אבל אנחנו אנשי מספרים גלעד, תבין, אם מרקל או חברת ביטוח דומה או תמשיך להרוויח 10%, אגב יש על זה מאמר נהדר שאני קראתי לפני הרבה שאני מחפש את זה למאזינים שלנו, אבל זאת מתמטיקה, אם היא תעשה 10% רווח חיתומי כמו שתיארת כל כך יפה, ותוסיף לזה שתיק ההשקעות שלה שגם ככה ממונף יעניב אפילו תשואה, את התשואה הסולידית של, של האג"ח היום של 5%, אתה מגיע כבר לתשואה דו ספרתית בלי שזה, עכשיו כמובן שזה לא יהיה ליניארי, אבל אתה לא צריך לחזות פה, להשתמש פה ב-DCF-ים מורכבים בשביל להבין שהמכונה הזאת, שמנוהלת אגב, כמו שאמרת בהקדמה, על ידי אנשים הכי הכי איכותיים וצנועים, אגב אני שמעתי סיפור עליו שהוא בכלל נוסע באיזה טויוטה ישנה וחבותה.
פריוס, פריוס.
פריוס בכלל, כן זה לא,
הוא נוסע על פריוס כדי לחסוך את הדלק, הוא אומר שהוא מעיד על עצמו שהוא קמצן גדול, הוא רק מחפש איפה לחסוך, אז הוא נוסע בפריוס כדי לחסוך את הדלק, הוא מאוד נהנה מצריכת הדלק, אבל בטח אני מניח שהוא עבר לאוטו 100% חשמלי מאז.
יכול להיות, אבל מה שבטוח שהוא לא נוסע בלימוזינה למשרד כל יום בריצ'מנד, זה, ואנשים מאוד צנועים, מאוד, אתה מבין, אני ניגשתי לפני איזה 10 שנים, אני חשבתי, למה שהוא ידבר איתי בכלל, הוא היה כזה, הוא הכיר לי את אשתו, הוא היה כזה מאיר פנים, אלה אנשים שאתה רוצה שיהיו שותפים שלך לאורך זמן, ושיש להם את ה, את ה, את ה, את המסגרת הזו של חברת ביטוח טובה, ש... והיתרון הגדול שלה, שוב נדגיש, לעומת ברקשה, שהיא גם חברה מאוד מעניינת, אבל מרקל, השווי שוק שלה הוא כמה אמרנו, כמעט 20 מיליארד, לעומת ברקשייר, שזה כמה מאות מיליארדים, זה יתרון עצום שיש להם, הם עדיין יכולים לקנות חברות פרטיות בתחילת דרכן, וזה עדיין will make a difference, מה שנקרא, על המספרים שלהם. אז הם רק מתחילים ומדברים על זה גם, הם מדברים על טווח השקעה של 30-40 שנה, הם לא מכוונים לרבעון שניים.
כן. אני חושב, לגבי האישיות והבן אדם ועל הנחמדות שלו, אז עוד פעם נציין את העובדה שכמעט כל משקיעי הערך הגדולים הוא לא חי בוול סטריט, הוא לא עובד בוול סטריט, איך אמרת, בריצ'מונד וירג'יניה, באיזה מקום, לא מרכזי, לא מפונפן, down to earth, שקול, מבוסס, הגיוני, לא מחפש לעשות ספקולציות, לא מחפש, אין לו את האנרגיה הזאת, וזה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב כדי לבצע השקעות נכון. כל המשקיעים הגדולים באמת לא נמצאים בוול סטריט. הם לא נמצאים במקום שמוכרים לך את הדבר שהוא הכי הייפ שיש.
אין לך אפילו עוד דוגמת, אפרופו כמה הוא דאון טו ארת' בשנה, אמנם לא ראיתי את זה בלייב, אבל רואים בכינוס של המשקיעים שהם עשו באומה, המזכירה שלו, שהולכת איתו הרבה שנים, כנראה לא, הרגיש, לא, לא חלתה, והיא לא הגיעה לכנס, והוא ציין אותה ועוד כמה אנשים בשמית, ובאמצע זה שהוא עומד מול אלפי אנשים, הוא מוציא את הטלפון שלו, ואומר לקהל, תחזרו אחריי, get well, לא זוכר קוראים לה קאתי, והוא ביקש מכל הקהל לחזור אחריו, get well, צילם את זה בווידאו, עושה, וזה, וכנראה שלח לה את זה אחר כך. אז זה הבן אדם, אני מאוד מתחבר לדבר הזה, והוא כמובן לא צריך גאון השקעות, אמרנו המספרים מראים את זה, וכן, נדבר כבר על כמה השקעות שלו, שניתן, שאנשים יבינו על איזה סוג ההשקעות הוא מדבר בפרט, אבל כן.
אז יאללה, תן לנו, תן לנו.
אז קודם כל רציתי, אנחנו רוצים שאנשים גם לבד יוכלו, גם שהם לא שומעים את החפירות שלנו, יש אתר נהדר שנקרא דאטה רומא, נשלח קישור, אתר חינמי שסיפרתי לך, שכל מי שמנהל הון של מעל, לדעתי, 100 מיליון דולר בארצות הברית, גוף, גם אפילו גופים ישראלים צריכים לדווח לסק האמריקאי על ההחזקות שלהם. אז אתר דאטה רומא.
הסק זה
רשות ניירות ערך האמריקאית, Securities
Exchange Commissioner.
בדיוק. אז הדאטה רומא פשוט מרכז בחינם את כל הדיווחים של כל מנהלי ההשקעות המוכרים, ואתה יכול ממש לראות את התיקי ההשקעות של הרבה מהחבר'ה שאנחנו מדברים עליהם, כולל של גיינר, ולראות גם שינויים, אתה יכול לראות מה הוא קונה, מה הוא מוכר וכו'. אז גיינר, אחת מההחזקות הגדולות שלו, הכי גדולה אמרנו, 13% מתיק ההשקעות כמעט זה ברקשייר, אבל עוד חברה שהוא מחזיק בה, שמאפיינת את הדירט הזה שדיברנו עליה, שגם אנחנו גילו, הנה, מחזיקים בה, חברת בנייה שנקראת NVR. NVR זו חברה שבונה בתים ברחבי ארצות הברית, המודל הכלכלי שלהם קצת שונה מהחברות המסורתיות, כמו שאמרת, אין להם את המינוף הגבוה שיש לחברות האלה, שהם קונים קרקע, הם לא קונים אותו את כולו, הם בעצם משתמשים באופציה לרכישה, כך שהם לא צריכים לנעול הרבה הון בעסקה, וכך הם שומרים על מבנה כלכלי מאוד רזה ולא ממונף ויעיל, והחברה הזאת, חרף העובדה שהיא לא צומחת בשיעור, הרווח הנקי שלה לא צמח במהלך העשורים האחרונים בדו ספרתי גבוה אפילו, אני חושב דו ספרתי נמוך, אבל המניה עצמה עשתה קומפאונד, הניבה תשואה של מעל 20% בשנה, אתה כבר תראה לנו את זה נראה לי, 22%, וזאת כתוצאה מ... מכפיל נמוך, וכל הזמן הם עושים בייבקים. החברה הזאת קנתה מהציבור בחזרה כמעט 80% ממניות הצפות. קרי, כל, עם הרווח למניה עכשיו מתחלק בין הרבה הרבה פחות אנשים בזכות זה, וכך גם אם הרווח הנקי לא גדל בשיעור מטורף, בפועל בזכות הבייבקים הם הצליחו להניב תשואה עודפת ניכרת למדד, ולכן, וזאת חברה שגם גיינר מאוד מאוד אוהב, הנהלה יוצאת מן הכלל, והיא נמצאת בתיק השקעות
שלנו. אז הנה, ננצל את העובדה שאנחנו עושים את זה מהבית, ויכולים לשתף מסך לטובת צופנו ביוטיוב, ולשדר את זה בעל פה לטובת מאזיננו בפלטפורמות האחרות. אנחנו מסתכלים כרגע על 5 שנים את NVR מול ה-S&P, ב5 שנים האחרונות הם עשו 80% תשואה, כשה-S&P עשה 5%,
בואו... 50,
נכון, אתה צודק, סליחה. בואו נעשה לנו פה קצת תקופה יותר ארוכה. אנחנו רואים שמשנת 85, שזה המקסימום שיש לנו, ה-S&P עשה 584% ביחס להתחלה שלו באותה נקודה, והם עשו 2,392%, פער מטורף, אבל עוד פעם, תסתכל, אנחנו רואים שבשנים האחרונות, מאז 2005, היא עוד לא הגיעה לשיא שלה, נכון? אני צודק, אלו, זה רק מביא אותנו עד 2011, סליחה.
כן, זהו, לא היה לי נמוך מדי הפער הזה.
כן, כן, סליחה, כן. אנחנו מתקנים מיד, הנה הפער. סליחה, זה נכון להיום. 2,000% ה-S&P, 22,000% NVR. שימו לב לצמיחה.
100 bagger כבר כמה פעמים. זאת, כן, הם, כן, ומנצלים את הירידות בשביל לקנות עוד מניות של עצמן. כל הזמן הם עושים איזה מצוין.
אולי נציג למאזינים ולצופים שלנו עוד כלי מאוד מעניין שנשים אליו לינק בקישור. Mm-hmm. אני מניח שאת יאו פייננס כולם מכירים. יש עוד כלי לניתוח דוחות כספיים שנקרא Quick FS. שבאמצעותו אפשר לנתח בקלות דוחות כספיים של חברות. אז הנה אנחנו רואים פה בקוויק FS את המניה של NVR, ואנחנו רואים פה כמה נתונים מעניינים, שה-PE שלה, earning, price
רווח.
per earning, מכפיל רווח הוא 11, שזה מאוד נמוך. דיברנו מקודם ש-20 זה פחות או יותר ממוצע יכול להיות, פה זה 11, זה מאוד מאוד נמוך. מה עוד אנחנו יכולים לראות? יש פה ביחד לפריק.
הצועה לאון, שים לב לצועה לאון של החברה הזאת, שה-ROE,
זה בעצם צועה לאון,
מעל 35%, זה הממוצע של הצועה לאון.
בעשר שנים האחרונות.
חברה ממוצעת, ב-S&P הצועה לאון היא דו ספרתית נמוכה, זה מספר יוצא דופן למעלה, והוא גורם לכך שאנחנו רואים שבעשר שנים האחרונות, ה-free cash flow, תזרים מזומנים החופשי, גדל בריבית דריבית בממוצע ב-22% בשנה, 22.1. זה מטורף.
רגע, זה ברשותך, אני אסביר את זה קצת יותר לאט, כי זה מאוד חשוב. יש לנו פה נתון שנקרא 10-year CAGR,
Compound Annual Growth.
Compound Annual Growth Rate, שיעור הצמיחה הצובר, הקומפאונינג, הריבית דריבית השנתי, בעשר שנים האחרונות, אז הגידול הוא של 22% גידול בתזרים המזומנים החופשי, זה מטורף, יש לנו גידול של 12% במחזור.
ושים לב אבל משהו מעניין, גילד, הנה יש לנו פה חידה למאזינים וגם לך, איך ה-earnings per share מתחת ל-FCF, אתה רואה EPS, earnings per share, רווח למניה, איך זה יכול להיות שזה 30% יותר מ-30% בזמן שהתזמז גדל רק ב-22, והתשובה ניתן לאנשים רגע לחשוב, זה בזכות הבייבקים.
בדיוק, באתי להגיד, למה לא אמרת?
סליחה, גילד,
רציתי לקבל ציון, וואו,
איזה יפה. אתה, ברור לי שאתה כבר יודע, גילד, אבל כי ה-free cash flow זה לא פר מניה.
רגע, 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 שנייה, תסביר לאט. אומר יואב, הרווח, תזרים, כסף, שהחברה יצרה, גדל ב-22%,
בממוצע בשנה.
בממוצע בשנה בעשר שנים האחרונות, אבל הרווח לבעלי המניות, earning per share, גדל ב-30%. הסיבה לכך היא שהחברה קנתה מניות מהציבור, ולכן הגדילה את חלקו היחסי של כל בעל מניות בשווי בחברה, ולכן אותם 20% עבורו היו אפילו עוד יותר משמעותיים, היו ב-30%. ואני רוצה להראות פה עוד נתון מאוד מאוד מעניין, שזה ה-EV for FCF, Enterprise Value to Free Cash Flow. דיברנו על זה ואמרת שזה הנתון שאתה הכי אוהב, אז בוא נסביר אותו שוב. ה-Enterprise Value, תן לי לראות אם אני תלמיד מספיק טוב, יואב, זה הנכסים של החברה, פחות החובות פלוס המזומנים, נכון? או הפוך.
הפוך. פלוס כל ההתחייבות. אתה רוצה לראות שכמה כסף הם מפעילים בכל הבית.
אני כאילו מוריד את ההתחייבויות ומוסיף את המזומנים.
לא, לא, לא. אתה מוסיף. אם אמרת מוסיף, אתה צדקת. אתה לוקח את השווי שוק, מוסיף את כל ההתחייבויות, ומוריד את המזומנים, כי המזומנים אתה לא... אם אתה קונה... אתה רוצה לראות, אם אני קונה היום את כל החברה, מה אני צריך לשלם? אז אני צריך לשלם את השווי שוק שלה, ואני צריך גם להחזיר את ההתחייבויות שלה, את המזומנים שלה הם יהיו שלי, ולכן היחס הזה מלמד...
אז זה פלוס מזומנים, פחות הלוואות.
לא, 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 פלוס התחייבויות, פחות מזומנים, לא משנה, אבל...
רגע, אבל ההתחייבויות הן במינוס.
לא, לא, אתה מוסיף אותם, גלעד, אתה מוסיף, כמו שאתה לוקח, תחשוב,
אם
אתה
קונה בית. הבנתי, הבנתי, כי זה מחיר ששילמתי, אני מבין אותך.
כן, כן, זה מטעה, זה לא רק אתה...
לא, לא, אני הבנתי מה אתה אומר. מוסיפים את ההתחייבויות, מורידים את המזומנים, וזה ה-Enterprise Value, זה שווה...
וזה משווים...
לתזרים המזומנים.
כי החברה סופר ממונפת, ברור שהיא יכולה להראות שהיא מרוויחה מלא, אבל הסיכון הוא בהתאם. פה אתה רואה שגם ביחס למינוף הלא גדול שיש להם, ה-free cash flow הוא מאוד גבוה, זה מכפיל מתחת ל-10, זה יוצא דופן. אני רק רוצה לתת פה לשמרת אגב, לפני שאנשים רצים ולקנות את NVR, מוניש פבריי שדיברנו עליו, מדבר, יש לו, דיברנו גם על זה, על רשימת חברות שהן עושות בייבקים בקצב גבוה, והוא מדבר על NVR, היסטורית הוא הראה ש-NVR באמת עשתה את זה מצוין, אבל עוד דבר שהמשקיעים צריכים לשים לב אליו, ודורון צור שציינו כותב על זה הרבה פעמים, אם החברה עושה הרבה בייבקים, אבל במקביל עושה מחלקת אופציות לעובדים, עושה כל מיני מענקים הוניים, אז שני האפקטים האלה מקזזים זה את זו, ולכן לאחרונה NVR במקביל לבייבקים גם מחלקים להנהלה כל שנה שיביא 7-8% ממניות החברה, וזה כבר מתחיל להיות בעייתי, יש לשים לב לזה, לא אומר NVR טוב רע, אבל
כן, לפעמים בייבקים. אנחנו לא ממליצים פה כמובן על שום כן. דבר, נקודה מעניינת.
והיא גם לא חברה קטנה במיוחד, שימו לב, שווי שוק של 18 מיליארד.
מה שאמרנו פה זה ש... ה-EV ל-FCF, ה-Free Cash Flow ל-Enterprise Value הוא 8.99, זה אומר שבתכלס, אתה קונה את החברה, אתה יכול להשתמש בתזרים שלה, ותוך 9 שנים לשלם את מה שקנית, מאוד מאוד מעניין. אנחנו נזכיר שהגענו להסתכל על המניה הזאת, כי זו מניה שטום גיינר משקיע בה, נכון?
באמת.
ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת, להזכיר לכם, אחת הדרכים המעניינות, למצוא מניות להשקיע בהם. דיברנו על זה שכששאלו את וורן באפט, איך אתה מוצא מניות בתחילת הדרך, הוא אמר, start with the A's, פשוט להיכנס לרשימה של כל המניות מ-A ולהתחיל לעבור אחד-אחד ולבדוק. דיברנו על זה שיש לנו כל מיני כלים היום לסנן, לפי פרמטרים קבועים מראש שעוזרים לנו, סקרינרים, אבל דיברנו גם שאנחנו יכולים פשוט להעתיק מהגדולים. יש המון אנשים מאוד חכמים, מאוד טובים שאנחנו מדברים היום, שאנחנו יכולים לראות באגרות שלהם ובנתונים שלהם במה הם בוחרים להשקיע, וללכת לבדוק את זה ולחפש בעצמנו אם זה נראה לנו מתאים. אז זה אחלה אחלה כלי למצוא.
אני אפילו מציע עוד משהו שאפשר לעשות, שזה מי שלא רוצה להתעסק עם זה ולא להמליץ כמובן, זה לקנות את החברות האלה בעצמן, שאתה היום אנשים נותנים, מדברים על המדדים, אבל מי שרוצה, מרקלי חברה ציבורית, ברקשייר חברה ציבורית, ובוורסיה קודמת של הפודקאסט הזה עשינו איזה אימור כמו שג'ובאני רוסו עשה פעם, אני רוצה להיזהר פה בהבטחות, אבל אני עוד מאוד מופתע אם גם ברקשייר וגם מרקל בעשר שנים הבאות לא יניבו תשואה עודפת למדדים, ולכן מי שלא רוצה להתעסק כל היום עם כל השינויים בתוך תיק השקעות, יכול להסתכל על החברות האלה ולזכור שגם פה אתה מקבל את המינוף בכמעט בצורה אינרנטית בתוך ההשקעה, ולא צריך לשלם על זה על ריבית לאף אחד. אז גם אופציה טובה לדעתי. לפעמים הכי פשוט יהיה הכי טוב.
כמובן לא המלצה ולא
ייעוץ
וכולי וכולי.
רק שורט. שורט על הנאסדק פי 3.
זהו, כמובן הייתה בדיחה.
כן,
למאזיננו, כן. אז תודה רבה לתום גיינר ולמרקל, שבאמת הביאו לנו ידע אדיר וניסיון של 30 שנה של עבודה מדהימה. נמשיך לעקוב ולראות ולעדכן. ואנחנו מתקרבים לסיומו של פרק 12 של הפודקאסט שלנו. יואב, נהנית?
מאוד גלעד, מאוד. Practice makes perfect, מה שאני כאן. מקווה שהקהל גם מרגיש שאנחנו משתפרים ותמיד מחכים לשמוע טיפים גם לייעוץ.
יש לך איזה טיפ לתת להם על החיים שלא קשור ל...
כן. כן. הכל אצלי, אתה יודע, הרוב קשור להשקעות, אבל במקרה בשבת קראתי בדמרקר במוסף מאמר על חברת SolarEdge הישראלית, חברה מדהימה, מאוד מעניינת, והמייסד שלה שכבר הלך לעולמו, בחור בשם גיא סלע, סיפרו שם עליו שהוא באמת עשה שם דברים מדהימים, ועד היום רוחו משפיע על החברה. אז מספרים עליו שהוא הלך תמיד עם מכנס קצר וכפכפים כמעט לכל מקום, גם בקור מקפיא. אז אני קטונתי, אבל גם אני מקפיד כמעט כל הזמן ללכת לעבודה שנוח לי עם כפכפים. אז הטיפ שלי קשור לכפכפים. הרבה אנשים אוהבים הוויאנה, לא יודע כל מיני כפכפים אני, אבל כבר הרבה מאוד שנים חסיד של ריף, חברת ריף לא משלמת לנו, של כפכפים של חברת ריף. נראה לי גילד גם לך יש אותם.
אכן.
לא זולות. עדיף לקנות אותם באילת, שם בדיוק התחדשתי בזוג חדש, אבל באמת הן נוחות בצורה מטורפת, אני הולך איתם כמעט לכל מקום ונהנה, וממליץ בחום למי שעוד לא מכיר את כפכפי ריף לקנות, שיקנו לו להם הולדת זוג אחד, או לא עולה.
אחלה כפכף, בהחלט, בהחלט, לקראת הקיץ אפשר להתפנק. אני אתן המלצה אחרת מעולם התרבות. אחת ההמלצות שנתתי פה באחד הפרקים הקודמים לפני הפסח, הייתה על מופע מחול שנקרא שניון, מחול סיני קלאסי מסורתי, מאוד מאוד יפה, מרשים, שהופיע במשכן לאומניות הבמה בתל אביב, בבית האופרה, ובאמת היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, מופע מרגש מאוד בעיניי, עם הרבה מאוד ערכים ומסורת ותרבות, באמת יפה יפה, ויש למופע הזה גם אפליקציה, שנקראת שניון קריאיישנס, או בסינית שניון טורפינג, אנחנו נשים לזה גם קישור בתיאור הפרק, ובאפליקציה הזאת אפשר לראות וידאוים, גם עם מופעים קודמים קטעים נבחרים, וגם של התזמורת שלהם, וזה פשוט חוויה מרגשת, אני מעט לעט, משקף את זה לטלוויזיה בבית מהטלפון ונותן לילדים לבחור ורואים שם פשוט זה צבעוני ויפהפה ומקסים עם מוזיקה, זה פשוט חוויה נעימה כל כך וכיפית, אני ממליץ בחום לכל אחד להתפנק, אומנם יש שם קצת חינמי הרוב עולה ולא מאוד זול אבל שווה כל דולר כי זה באמת לנפש ולנשמה פשוט מתנה כיפית גדולה.
עוד פעם, אני נותן המלצות של חומר ואתה של הרוח, גלעד, לא יודע מה זה אומר עלינו, אבל שלח לנו את הקישור, זה נשמע מעניין.
נשים אותו בתיאור הפרק, וחבר'ה, תודה רבה שהזנתם, מקווים שהיה לכם כיף, ושלמדתם, ונמשיך לעשות עבורכם פרקים, ועוד נעשה רשימת תפוצה, וניפגש, ונוכל להחליף חוויות פיזית, אז תהנו ונתראה בשבוע הבא, מי נדבר, יואב?
זהו, אני חושב שהגיע הזמן שנדבר כבר על קריס מאר, כל זמן אנחנו מדברים סביב ה-100 baggers, 10 baggers, בוא נדבר על מי
שאחראי
על המושג הזה, לפחות בימינו.
קניתי, חבר'ה נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.
ביי ביי, שבוע טוב.